Shalom uvracha. Amoud kuf tzadik alef. Bederech etz chayim. Uvatechila. Okay. Shkotu uvatechila. Be'amoud kuf tzadik alef. Ma baya. איפה שכתוב, ובתחילה. ובתחילה, כשהעורלה בגוף, מעבירים אותה אחר 8 ימים. אך, העורלה הפנימית, שהיא עורלת הלב, אינה שרה, אלא לאחר 13 שנים ויום אחד, ולכן כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. מהי העורלה הפנימית הזאת שהוא מדבר עליה?
יצר הרע.
אבל איזה מין יצר הרע יש? מה זה היצר הרע? זה הרצון לקבל. זאת אומרת, ודאי שגם לנו יש רצון לקבל. הכוונה, רצון אך לקבל.
זה רצון לקבל או רצון לקחת?
לא, לקבל. רצון לקבל בלבד.
כשאם אני מקבל, אז אני תלוי גם באחרים.
נכון. זה תלוף? תינוק שנולד, אין לו רצון לקחת, יש לו רצון לקבל. נכון? לכן הוא רשע.
לא, ואדם גדול שיש לו רצון לקבל, הוא רשע?
עד רבה, דווקא הוא.
מה זאת אומרת?
בא אדם, אדם נכנס אליך הביתה, אומר, תביא אוכל.
מה זאת אומרת?
הוא נכנס אליך הביתה, תביא אוכל. נו, מה זה?
אתה לא יודע, אתה לא
יכול
אומר את זה,
בנימוס
זה...
יפה, מה הנימוס עשה? תיקן את הגסות. אז מה פה הגסות? הרצון לקבל. הנימוס היה שאתה הצעת לו, הוא אומר לא, לא, תודה. הוא מת לשתות. לא, לא, תודה. תכבד אותי. אז הוא שותה למענך. תיקן את הרצון לקבל.
אני שואל אם הרצון לקבל זה טוב או לא טוב? זאת אומרת, כי אני שמעתי אמרה שמי שלא רוצה לקבל זה גם כן לא טוב.
נכון.
כי שהוא חושב שהוא...
נכון.
יש לו הכל.
נכון. כן. אני לא אמרתי שרצון לקבל זה רע. אמרתי שרצון לקבל זה יצר הרע. משהו אחר לגמרי. יצר הרע, אנחנו לא אמרנו אם זה רע או טוב. מובן? בסדר? יצר הרע זה חלק מהיצירה של האדם. כן, בבקשה.
זאת אומרת, זה אותו לבדו או יצר רע?
לא, יצר הטוב לבדו זה רע. בסדר. כלומר, היצירה של האדם מורכבת משני חלקים. בבקשה.
אני רצה נקבל במובן הזה, זה מגושר
לצד
השמאל של
הקבלה. אפשר לומר, אבל זה לא מדויק. שמאל בקבלה זה שהרצון לקבל כבר התמזג ברצון להשפיע, אבל לא התאזן. אין איזון. יש יותר רצון לקבל מאשר להשפיע, זה שמאל. נכון? זה נקרא קו השמאל בעולם התיקון, ועושה בעולם התוהו. אבל פה אנחנו מדברים על הרצון לקבל לבדו, כן? זה מה שגורם לצמצום. זה עוד לפני זה. כן, הרצון לקבל זה מצב שבו האדם הופכי לגמרי לבורא. כי מי הוא הבורא? מי שנותן. מי הוא הנברא? מי שמקבל. אם כן, יש הופכיות מוחלטת בין בורא לנברא, ומלא ניתוק גם הוא. אבל... וזה המצב של התינוק שנולד. הוא נוצר כנברא מוחלט. אז כולו יצר הרע, כולו עורלה. אז התיקון הראשון זה הסרת העורלה שבבשר. והסרת העורלה שבנפש בגיל 13 שנה ויום אחד. נמצא שהדבר היחיד שיש בילד עד גיל 13 זה יצר הרע. ולכן הילד עד גיל 13 הוא צדיק גמור. מה?
זה טבעי, זה לא...
כי אין אצלו מאבק בין טוב לרע. מה זה רשע? רשע זה אדם שיש לו יצר הטוב ויצר הרע, והחליט לאמץ את היצר הרע כדרך חיים שלו. זה הרשע. אבל מי שאין לו יצר הרע, מי שאין לו יצר הטוב, אפשר להגיד שהוא רשע? מה פתאום? מובן? גם המלאכים, אי אפשר להגיד שהם צדיקים. יש להם רק יצר הטוב. זה לא נורמלי. זה לא
צדיקים. מה? אז למה זורקים צדיקים כאלה מבית ספר?
אה, שאלה יפה, זה הרמח"ל שואל את זה. למה זורקים צדיקים כאלה מהבית ספר? יפה. תשובה. לכן כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ואם כל זה, זו התשובה לשאלה שלך, באותו הזמן צריך לייסרו. לחנך אותו. למה? כמו שאמרתי, שזה גורם לו שתיפרד העורלה ממנו היטב. זאת אומרת, החינוך זה לא בגלל שאתה מצפה מן הילד להיות טוב, אלא כדי להקל עליו בשעה שיתגבר, שיתבגר. זאת אומרת, כשהוא מגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, נוח לו לאמץ את היצר הטוב מול היצר הרע, כיוון שהוא התחנך על זה. כן? לכן, סליחה, מצוות חינוך מוטלת על האבא, לא על הבן. כן, מה אתה אומר?
אני שמעתי, לא זוכר את המקורות, אבל שמעתי שמישהו אחד שאמר שהוא מחנך דווקא בצורה של לתת לילד כאילו מה שהוא נותן, למה שהוא נותן, לתת לו עד רבה יותר חופשיות.
נכון, נכון, כי צריך לגדל את כוחות הנפש שלו.
כן, אז עד רבה לא מאסגים אותו, אלא פשוט נותן לו
חנך לפי דרכו. כן, חנוך הנער לפי דרכו. יש פה סתירה. אם זה חנוך, אז זה לא לפי דרכו. אם זה לפי דרכו, לא צריך חינוך בכלל. אתה מבין את הבעיה? כן. אלא הכוונה, לפי דרכו, תדריך אותו. כלומר, לא בלי שבירה של הטבע הפנימי, אתה מכוון את הטבע הפנימי הזה. אתה משתמש בכוחות האלה עצמם לטובה. מובן? אבל מלמדים אותו, באופן הדרגתי. אז יש שלב שהילד מפסיק להתנהג כרשע, ואז הוא מתחיל להתנהג כצבוע. כי אז הוא נותן כדי לקבל. כי מלמדים אותו, תשמע חביבי, אם אתה לא תיתן לא תקבל.
וזה טוב לחנך אותו ל...
זה הכרחי. כלומר, מוכרח הילד להיות צבוע בזמן מסוים.
מאיזה
גיל? עד גיל 13 יום אחד. כלומר, יש תינוק, יש ילד. התינוק... מה?
אנחנו עושים אותו צבוע.
ודאי. זה המצווה.
זה המצווה.
המצווה היא לעשות אותו צבוע. בסדר?
לחנך על ידי צביעות זה לא טוב.
אתה לא מחנך על ידי צביעות, אתה מחנך לטוב. התולדה, צבוע. בסדר? כלומר, אל תחשוב שהילד, הוא עושה את הטוב בגלל הערך העצמי של הטוב, אלא בגלל הרווח שיצא לו מזה.
אין סיכוי לחנך ילד בלי משיבת
מצוקה? הרמב״ם אומר שלא. הרמב״ם, כן.
פוסק.
פוסק, נכון. אפשר לנסות, אבל אז התוצאה היא תסכול בגיל 18. אז הוא ילך לפסיכולוג, והוא ישלם הרבה כסף כל שבוע, כדי להשלים את החסכים של תקופת הילדות, כיוון שחסר לו יצר הרע בזמן שהוא היה ילד. זה חשוב לתת הרבה יצר הרע לילד, כי אם לא, אז הוא בסכנה, הוא זקוק לזה. כן, כפי שסיפרתי לכם, אדם שחסר לו בילדות משהו, אז בשמונה בערב כשהמזכירה הלכה, אז הוא סוגר את המשרד ומוציא את הרכבת החשמלית. כן? מה? לא בשביל, אני אומר דוגמה, כן? חסכים, צריך להשלים, תמיד משלים עם חסכים. חדש על המשפחה. כן.
בגיל
13 זה כבר משהו אחר לגמרי. בגיל 13 זה הזמן שבו האדם מסוגל לתת חיים לזולת. יכול להוליד. אז זה הזמן שבו הטבע הופך אותו לנותן. אז המאבק בין הטוב לרע מתחיל. זה כבר הוא הבא אחראי על עצמו, אז אתה לא מתנהג איתו. החינוך זה בגיל 13.
בגיל 13 אין חינוך?
לא, הוא אחראי כבר על עצמו.
אם הוא מבקש כל מיני
דברים... מה זאת אומרת? סימן שהוא נשאר ילד. נכון? בדרך כלל, מה עושה אדם מגיל 13? הוא מתחיל למלא פונקציה חברתית, נכון? זה בחברה נורמלית. בימינו הצליחו למשוך את הילדות עד אחרי... תואר שני בערך. זאת אומרת, טוב, זה נכון. כי עד הבגרות פשיטה, כן? כלומר, החוק מחייב אותך להיות פה, אתה פה יושב על הכיסא הזה, כי החוק של המבוגרים קבע את זה. העמדה הטבעית של, של החניך אומר, טוב, תשמע, אני לא ביקשתי להיות פה, ואתה מושיב אותי פה על פי חוק. אז עכשיו תשתדל לעניין אותי. אם תעניין אותי, אני לא אפריע לך בשיעור. לא תעניין אותי, זה בעיה שלך. למה הושבת אותי פה? זה עמדה כזאת. אחר כך בצבא אין מה לדבר. כולם משלשות. וכו'. אחר כך, אתה שוב נכנס למבחני כניסה וכדומה, כן? עד עדיין, זה סגור. כן? ומעולם לא למד האדם שהוא אחראי על גורלו. אז ככה גם היחס שלו אל המדינה, ויחס שלו אל החברה, ולשתו, ולילדים, ולזה, הכל. זה ככה, כן? יש מחלות כאלה.
אז מה צריך לעשות שקדוש ברוך הוא רצה שמתבגר הבן אדם בגיל 13, והחברה בגלל
התרבית
זרה נותנת לו בעצם עוד איזה 10 שנות.
אז צריך לשנות את זה.
אבל יש פה גם עניין כלכלי
שלו משחק. מה זאת אומרת כלכלי? לא, אם אתה נותן כלכלי, דווקא העשירים הגדולים זה אלה שלא למדו לבגרות.
לא, אני לא התכוונתי. אני לא אומר על הרבה כסף, אבל העובדה שלנו, אתה צריך בגרות ותואר, כן? בשביל להסתדר מאוד לדברים. ומצד שני יש לך אז את הצורך, את העניין הכלכלי, הרי בשביל להקים משפחה ולהיות אחראי על הדברים.
אז אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שיש לנו חסכים ושאנחנו חולים. בסדר, לא אמרת. צריך למצוא דרך לרפא את זה.
על כל פנים... זה לא נכון.
כי אפשר לבנות שיטות חינוך שבהן התלמיד הוא חלק אינטגרלי של ההתגדלות של עצמו.
יש בתי ספר,
יש גם בתי ספר,
איפה? אין עדיין 23.
בארץ אין, בחוץ לארץ יש.
לא, גם בארץ יש בתי ספר בתל אביב, שהילדים מחליטים מה הם לומדים, איך הם מתגרת, איך הם מחליטים מה התקציב של הבתי ספר.
עד כדי כך,
אוקיי. אני לא לזה התקווה, אני מתכוון לדברים פשוטים, שבחור נאמר, בחור יוכל במקביל לקחת אחריות על חייו.
כן.
וגם לומר לעבוד,
תראה, המשימות של החיים, כגון פרנסה ולימודים וכו', הן משימות קבועות. השאלה מתוך איזה גישה אתה ניגש אליהן. כן? למשל, אתה יכול ללמוד את אותו החומר מתוך תחושה שמאכילים אותך, או מתוך תחושה שאתה מאכילת עליו. זה השאלה איך אתה ניגש. כן?
גיל 13.
אבל כשהילד שלי לא רוצה ליטול ידיים בבוקר...
תבסתי
לו. לא. לפעמים גם, תלוי, אם יש לי זמן או אין לי זמן. אבל העיקרון פשוט, לאסור עליו ליטול ידיים.
כן,
אז הוא נותן. לא, באותו יום אני אוסר עליו ליטול ידיים. אז הוא נותן. כן? נראה?
הרב, גיל 13 יש לו משמעות גם לגויים, או שזה מיוחד ליהודים?
לא, לגויים זה משהו אחר. לגויים זה פונקציה של הבגרות הטבעית והנפשית. זו שאלה שהרב קוק דן עליה בעץ הדר. ממתי גוי, באיזה גיל גוי חייב במצוות? יש מצוות של גוי. באיזה גיל? 13, 18, 0. כן? ההלכה לא כתבה את זה, נכון? תשובה. מה שהבית דין שלהם יקבע. זאת אומרת, אם יחליטו להעביר כל אחד בפני ועדה של פסיכולוגים ומחנכים, ואז היא תקבע אם הוא ראוי או לא, איך יקבעו, מדד אחר יקבעו, ויהיה לזה נפקא מינה דאורייתא. זה השמה, זה החידוש.
בעצם עושים את זה?
מי עונה את זה?
הרב קוק, בעץ הדר.
בעצם עושים את זה.
מה?
אדם מגיל 18 נחשב בתור אדם שאפשר לשפוט אותו.
נכון.
אבל גם אז כל פעם שהוא עושה עבירה, הוא יכול ללכת לפסיכולוג, שיגיד אם הוא היה שבוי או לא שפוי, אנחנו בודקים אותו
לבדוק. טוב, זה גם אצלנו, יש דברים כאלה. אתה אומר, אדם, יש דין שוטה בהלכה. כן, זה דבר כזה, כן. שהוא בטור מן המצוות וכזאת. אבל זאת אומרת שאצל אומות העולם, וזה החידוש של הרב, שאומות העולם מקבלים את התורה דרך הטבע. ואנחנו דרך הקדושה. ולכן לקדושה יש גדרים קבועים, ואילו לטבע יש גדרים משתנים. שזה גם השלכות הלכתיות רציניות מאוד, אבל לא כן. עכשיו, למה דיברנו על זה? במה שקורה בגיל הבגרות. כן, כשאדם מתבגר, אז זהו הזמן שבו יש יצר הרע מסוג אחר, זה הנטייה לתת בלבד. זה הזמן שבו האדם מוכן להקריב את עצמו הרבה. זמן מסוכן. מה?
הרב קורא זה יצר רע? לתת?
כן, יצר לתת בלבד. זה, אז האדם חושב את עצמו אלוהים. זה אהבה, כן.
כמה אתה יכול, כאילו,
לאסור על ילד כמר
ילד
שיחר לארוחה? אני יודע שצריך לבוא בבוקר, זאת אומרת, אם שם שם, לצאת ללימודים, ב-X זמן, כמה מאוחר, תספס את הארוחת בוקר. דוגמה, הוא לא הכין לעצמו ארוחת בוקר, אז מה, אני אגיד לו, אתה לא אוכל כל היום? אפשר. אפשר. אבל אם תעשי את זה כמה ימים... תראה, באופן כללי, תראה, אלימות, זה יכול לעזור שתי דקות. בדרך כלל. איך אומר הרב וינר, מילא אם זה היה עוזר.
כן, אבל זה לא כל
קטע שנקראתי עליו. למה לא נתת לזה? לא. יש מה שנקרא תולדה טבעית. עכשיו, ילד קורע את הבגדים שלו. שערות אחת, תחליף לו בגדים, תנסים לו בגדים לא קרועים. או, שערות שנייה, הוא הולך עם בגדים קרועים. זה התולדה הטבעית. בסדר. בעיה שלו, כמו הוא אחראי על זה. פעם עשיתי את זה, אבל אחר כך המחנך שלו התקשר אליי. אני אגיד למחנך שלו, אני לא חפלי.
אז למה אם הנתודה
קיבלת
וכן,
זה
לא
תולדה טבעית? לא תהיה לו את האחריות על עצמו, זה קרן. לא, זה לא עניין של תולדה טבעית שם. זה עניין של... 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 אני לא באתי להכריח אותו. זה מה שהוא רוצה בעצם.
אבל אם אתה אומר לו, אתה אמרת לו משהו.
נכון, היה יותר טוב להגיד לו, תעשי מה שאתה רוצה. עכשיו, יש ה...
אם הוא אומר, אני לא רוצה, אז לא. אז אל תתפלל, אתה לא רוצה להתפלל, אל תתפלל.
נכון, אפשר גם.
אז עוד יומר,
מה? טוב, רבותיי, אנחנו עכשיו לא עסוקים בכל דיני חינוך, כן?
מצדת ידיים לפני
האוכל,
או מצדת ידיים לפני האוכל, אנחנו לא רוצים,
מכל
ידיים, לא רוצים
לאכול לחם. כן, אתה לא
חייב. באמצע ארוחה, כן, הוא...
כן. יש כאלה שמגזימים בכיוון אחד, נגיד, מחנכים, זה לא משנה אם זה דתיים או חילונים, יש כאלה שלימדו את הילדים שלהם מגיל קטן עם כל האנציקלופדיה, אני יודע, או להיות גאון בתורה מגיל קטן, או לתת לילד שישחק רק ב-13.
כן.
מה טוב, מה לא טוב, או ששניהם לא טובים, או ששניהם לא טובים, אני לא יודע.
עבודה גדולה. זה פשוט כל כך, זה צריך לימוד. באופן כללי, צריך לבנות את האישיות לפני הידיעות. זה חשוב מאוד.
שאבא ייתן לו את ה...
צריך לבנות את האישיות לפני הידיעות. זה נקרא בתורה לאכול את עץ החיים לפני עץ הדעת. לכן, יותר חשוב שתבנה את המידות של האדם, מאשר שתעשה אותו לידען.
חנך אותו במידות.
אבל אם כבר תיקנת אותו במידות, אז אתה חייב לעשות אותו ידען, כדי שיהיו כלים למידות האלה. נראה? עכשיו, אל תחשבו שילד לא אוהב כפייה. זה גם לא נכון. ילד שלא כופים עליו שום דבר, מרגיש חסר עמוד שדרה, הוא מאוד אומלל.
גם 90%
מהם יש עם המבוגר? לא שונה
מהמבוגר בעניין הזה. יותר, של הילד זה יותר חזק. והילד יש לו אמון גדול מאוד בעולם הסובב ובהורים שלו במיוחד. הוא מאוד מאוד מאמין ולא אומרים לו מה לעשות, אז הוא אומלל. עכשיו, יש השלב הרביעי של ההתפתחות הנפשית, זה כאשר האדם מקבל על מנת לתת. זה השלמות המוסרית לפי התורה, שהוא מקבל על מנת לתת. טוב, אנחנו נחזור אל הדברים האלה. רק אני פה בשלב של הילד, כן? הילד יש לו אורלה בלב, אז מדוע אנחנו מייסרים אותו? על מנת להסיר בקלות את האורלה הזאת בהגיעו לגיל הבר מצווה. ועל כן אמר, ירחיקנה, ואז היא פורשת מנו לגמרי בזמן המוכן, כנאמר למעלה, ועל כן אמר, ירחיקנה ממנה, ולא אמר, יסירנה ממנו, כן? איך נאמר? איוולת כשורה בלב נער,
שבט מוסר,
ירחיקנה ממנו. כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור. אבל זהו ממש עניין חיבוט הקבר, שהחבטה עשויה לרוב הקשר הנמצא לזוהמה של נחש. מה זה חיבוט הקבר? יש אגדות כאלה, שכאשר האדם נקבר, מיד אחרי הקבורה, כששמים, כשסוגרים עליו את הגולל, באים שני מלאכים, מתחילים לתת לו מכות. כן? חיבוט הקבר, מה? כן, סתם ככה. למה זה? מה הוא רוצה להגיד? זה, יש אחיזה של הנפש בגסות העולם הזה. היא מסובכת, היא מעורה יותר מדי. ולכן צריך...
להוציא אותה?
כן, לעשות איזו פעולה של ניעור. זה נקרא חיבוט הקבר. עכשיו, אומר הרב, הרמח"ל פה, גם זה שאנחנו מסירים את היצר הרע, את העורלה, מן הילד בגיל 13, זה דומה לחיבוט הקבר. אז אם אתה הכנת טוב, הפעולה הזאת היא נעימה. לא הכנת טוב, זה מחוספס, זה קשה מדי.
זה מה שמבקשים
בעיר רצון שיוצאו בחיבוט הקבר. כן, כן, כן. זה החיבוט הקבר. יש כמה דברים, דרכים איך להינצל מחיבוט הקבר. אחד מהם זה להיקבר ביום שישי אחרי הצהריים.
אין בשבת.
מה?
בשבת אין בזה.
אסור להיקבר בשבת.
לא, בכניסת השבת כבר אין.
מה? מה עושים בירושלים?
כן, כן. אין חיבוט הקבר. לא, כל יום שישי אחרי הצהריים. מה? החל מ-11 אגב.
בירושלים לא קוראים בשבת?
לקבור בשבת, בשום מקום לא קוברים בשבת. אסור לקבור בשבת.
אנשים לא מחכים,
זה יקבור אותם
מיום ראשון עד יום שישי אחר
הצהריים. מה? לא, צריך למות ביום שישי.
לא,
לא,
לא, לא, לא, לא.
מה?
אם עומד ביום חמישי, זה לא ביום
שישי. יותר טוב, למות ולהיקבר ביום שישי אחר הצהריים. אחרי 11 בבוקר.
אדם להיקבר.
כן, להיקבר, זה העניין.
זה לא
טוב. טוב. אז צריך להשתדל, מה שנקרא.
כדי שסוגרים את המסרים 12
בלילה. מה? כן.
אז זה קצר מדי.
לא.
אז מישהו שהייתה תאונה והנשמה שלו היא יוצאת בלי...
בלי מה?
בלי הצורך.
לא, לא, זה משהו אחר. חיבוט הקבר זה האחיזה של הנפש בגוף.
אז הנפש יכולה...
לא, זה הנשמה. או הרוח. יש הנפש, זה החלק התחתון. שחוותה עשויה לרוב הקשר הנמצא לזוהמה של נחש, שאינה יכולה להיפרד אלא אחר החיבוט. והצדיקים המתקנים עצמם כראוי, מרחיקים אותם מהם כל כך עד שאין צריך לחיבוט. והנה כן הדבר הזה בנער, כי האיוולת קשורה בו, וצריך חיבוט כדי להרחיקה מן הקשר והדיבוק הזה, שאז כשיהיה זמנה להתפרש, לפרוש, להתפרש לגמרי מכל וכל, ואם הוא הולך בדרך טוב, הוא מרחיקה מעצמו. והנה בזמן הזה שהוא הרחק העורלה, ההבל היוצא מפיו הוא מכניע הסתרה אחרה.
אתה זוכר על בר מצווה?
לא, לפני הבר מצווה. זמן ההרחק זה הילדות, שמרחיקים את העורלה ממנו. ההבל היוצא מפיו הוא מכניע הסתרה אחרה ושוברה שבירה גדולה. וחוזר וממשיך הכוח של התורה שקיבל בראשונה קודם שנולד, וכיוון שהשלים לקבל הכוח, אז יש לו לעשות, ולכן הוא חייב במצווה. זה באמצע התקופה של לימוד המשנה, נכון? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. אז בין גיל 10 לגיל 15, שהוא גמר כבר 2/3 מן המשנה, זה הזמן של הבר מצווה, של הסרת העורלה. 2/3 מן המשנה, זאת אומרת הוא גמר, הוא בין נזיקין לקודשים.
מה? נכיר רק ילד אחד שעושה את זה.
מה, יו ידע?
לא.
טוב. כמה, יו ידע גמר את המשנה?
שנה.
אה, רק בין 13. שעוד שנתיים. טוב. מה? זהו, אז הוא צריך להיות אחרי 2/3 נגיד. כן. מה אתה אומר?
אבל אמר ש...
לקודשים טהרות. לקודשים טהרות זה כבר... צריך שזה להיות טהור. כן, מה אתה אומר?
הוא אמר
שהמטרה
היא לקבל
על מנת לתת. נכון.
ואיך זה מתנגש עם המאמר שיש לומר המלך אומר, שונא מתנות אחי. שונא
מתנות, נכון. ומה הוא עושה עם המתנות?
ראשון
נתינה. ומה הוא עושה? לא. הוא שונא שיתנו לו על מנת שישמור. שונא מתנות לא כמובן, מקבל, מרחיק מתנות יחיה. כי מי שמרחיק מתנות, אז הוא לא יכול לחיות בכלל, כי זה שהוא נותן לו מתנות כל הזמן, נותן לו חיים, נותן לו אוכל, נותן לו אריכות ימים. אז איך הוא יכול לחיות עם זה? לפי דבר יכול צריך למות. אלא עד רבה, מי יחיה? מי שמקבל מתנות ונותנה. הוא שונא מתנות, הוא מקבל כדי לתת. תינוק. זה כבר חשבון של הקדוש ברוך הוא, כן? כלומר, המטרה שלו בקבלה זה כדי שהוא יוכל לתת.
זה כן, אבל אני מדבר בשביל שהוא יוכל להיות חשוב
בחולה. זה סיבה נוספת, כן, אני אומר, כן. כן, אם לא, זה לא קשור לחול. אבל זה, אבל הוא שונא את המתנות, אבל הוא מקבל. הוא חושב את עצמו שהוא לא יקבל מתנות, מה, הוא אלוהים? כמו שיש אנשים כותבים לכם, תשלחו 100 שקל במעטפה, זה סגולה לפרנסה. למי? אבל אני, זה לא שקר, כן. טוב.
שונא מתנות, איך?
כן, טוב. השוינים מתונס, יחיה, כן, שיינים. טוב, איפה היינו? כן, טוב. ותדע בוודאי, זה על זה? כן. בסדר. ותדע בוודאי, בהבל פיהם של תינוקות העולם מתקיים. וזה כי התורה מתחלשת לפעמים. ולפעמים מתחזקת. מתחלשת על בני האדם מפני החטאים. מה זאת אומרת? מתחלשת על בני האדם שקשה לבני האדם לקבלה. כי החטא גורם שהתורה לא טבעית יותר. ואז ככל שאתה תנסה לכפות יותר תורה על מי שחטא, אתה מזיק לו. אתה מזיק לו, כי הוא לא מרגיש קשר טבעי לדברים האלה. החטא תשתש אצלו את הטבעיות הנשמתית. אחרי החטא, הוא חטא, אתה אומר לו, קבל תורה. לא יכול, אני מתנגד לזה. יש התנגדות פנימית, רעיונית, כל מה שאתה רוצה. כן. ובפרט הערב רב שבישראל, כמו שאמרו בתיקונים. והקדוש ברוך הוא עושה בסיס לתורה מזה, אז עכשיו, ומה עושה ההבל? הוא מרחיק את החולשה הזאת. מה זה הערב רב? זה הגויות שבנו. Okay? יש בנו גויות. מה זאת אומרת גויות? יש הפרש בין הקצב ההיסטורי של עם ישראל כעם ישראל, לבין הקצב ההיסטורי של אומות העולם. אנחנו בפער, בפיגור מסוים של התקדמות. המרחק הזה בין שתי ההיסטוריות יוצר חיכוך וניסיון גם של התערבות של זה בזה כדי להשלים את החיכוך. לפעמים אנחנו, לפעמים הם, בדרך כלל זה הם. כן? בדרך כלל הם מפרגים אחרים. מה? בסדר, זה מצד היצר הרע שלנו, אבל אני אומר, יש ניסיון, מה זה הערב רב, למשל ההיסטורי, שמשה הביא ממצרים? משה רצה לגאול את כל העולם כולו, אבל אי אפשר, רק עם ישראל יגאל. אז הביא קצת ממצרים יחד איתו. זה הערב רב. הביא אותם איתו. אז מה זה גורם? זה גורם עילוי לערב רב.
ירידה.
וירידה לישראל. אבל זה חלק מן המשימה, כן? אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, טוב, תהיה מה, יש לי רעיון, נהרוג אותם. אומר משה, לא, אם אתה תהרוג אותם, אני אצטרך לרדת למצרים להביא אחרים.
דרך אגב, זה לא הייתי
תוכל. מה?
נהרוג אותם
במשפט הזה.
המשפט הזה? לא, לא כתוב. נכון, מה? אבל אני יכול להראות לך ברב קוק מרעיון דומה.
נהרוג
אותם. באגרת תקנה, שם הוא מדבר על זה שמשה מסר את עצמו, מסר את נפשו כדי להציל את הערב רב.
כן?
כן, מכן הנה. אם אתה הורג את הערב רב, אז תהרוג אותי.
אחי, זה כך?
כן. תמקח את העולם הבא שלי. עכשיו, איפה זה כתוב בתורה, הדבר הזה? איפה הרב קוק ראה שמשה מסר עצמו על הערב רב? מה הייתה התגובה של משה? אמר, ואמרו מצרים, ברעה הוציאם. כן, למה יאמרו מצרים? היא ברעה הוציאם, את מי? את הערב רב? להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך. וינחם על הרעה לעמך. מי זה עמך פה? עם ישראל. זאת אומרת, אתה עושה רע לעמך אם אתה הורג את העם שלי, שזה הערב רב. הנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שיחת עמך, תבין הערב רב. אומר, שוב מחרון אפיך, וינחם על הרע לעמך, כי אם אתה תעשה את זה, מה יקרה לעם שלי? וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות?
לעמו.
לעמו, מי זה? ישראל. זאת אומרת, להרוג את הערב רב זה רע לעם השם.
למה זה
נלבד בישראל? משום שהמשימה של גאולת מצרים וגם להוציא את הערב רב ממצרים.
זאת אומרת, זה כל כך
חיוני
שאפילו...
כן, אבל יש לזה נזק. הרב קוק מיד מוסיף שהפעולה הזאת של משה גרמה לנו צרות בהמשך. גרמה לנו צרות, כי הערב רב הם בעייתיים.
אז לא בשבילנו, מה אנחנו...
כי זה חלק מתפקידנו ההיסטורי. כי זה חלק מתפקידנו ההיסטורי לתקן את העולם כולו.
אבל זה לא היה יותר מדי...
אבל אומר הרב, סבלנו, כי הם עוד לא היו מוכנים, כי משה לא עשה מה שצריך וכו' וכו' וכו'. אבל אומר הרב, אבל סופם להתקן. כלומר, זאת המשימה של הערב רב, משימה ארוכת טווח, מסובכת. כן, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע, נגיד, מן הפער בין שתי ההיסטוריות. לכן, כביכול, הגויות שולחת קווים לתוך הישראליות, מנסה להיאחז. אז זה בעצמו מושך את הגויות קדימה, וגם מעט את הקצב של הישראליות. כן? זה הכוונה, ערב רב משון מעורבב. כן? מעורבב זה בזה. כן. כתוב, וגם ערב רב עלה איתם.
כן, אבל לפעמים מבלבלנות.
שמה?
למשל, מבחינה חברתית, היום אנחנו נמצאים בצרפת בשנת ה-60.
ב?
היום בארץ,
כן.
אנחנו נמצאים מבחינה חברתית,
כמו בצרפת
בשנת
ה-60. ואז מה?
אפשר שאנחנו גם
מפגרים. כן. מפגרים מאחורי מה?
מבחינה טכנולוגית?
כן. מבחינה טכנולוגית
דווקא לא,
מבחינה
חברתית.
כן, אני מדבר מצד זה. אני מדבר מצד קדושת הכלל. כן, קדושת הנשמה. אנחנו עם ישראל, יצאנו ממצרים, הם לא. מה אפשר לעשות? כן. כן, בבקשה.
בדבר שם משה,
כן, כן.
זה
ערב רב, נכון. עשו להם מגל מסכה. נכון. זה אגב מוכיח שזה ערב רב מדבר, זאת אומרת, אלוהיך.
כן. זה אומר השם למשה, ראיתי את העם הזה,
נכון, זה נכון. נכון. כי המטרה של הערב רב זה לעשות גוי גדול. כלומר, המטרה של ערב רב זה תואם את הייעוד גוי גדול שהיה אצל אברהם. אצל אברהם יש שני ייעודים. יש ייעוד גוי גדול ויש אגדלה שמך. שני דברים. אגדלה שמך זה בני ישראל. גוי גדול, זה יכול להתקיים על ידי כל דת קוסמופוליטית שהיא. ולכן בישמעאל נאמר, ולישמעאל שמעתיך וגם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל, לא, הבנים מפריעו והרבה הוא, 12 נשיאים יוליד וסמתיו, ומה המשך? לגוי גדול, נכון? אפילו על ישמעאל נאמר גוי גדול. מה? גם עלינו נאמר, בסדר. אבל אני אומר, זו תכונה שאיננה מיוחדת לישראל להיות גוי גדול. ואחר כך כתוב, ואת בריתי אקים את יצחק. כן? זאת אומרת, יש פה שני יעדים. אז כשמשה לוקח את הערב רב איתו, זה לא מתוך היעד של קדושת ישראל, זה מתוך היעד של גוי גדול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, גוי גדול כזה, תראה מה שקרה לו. לא הצליחו להיות גוי גדול, אז יש אותך לגוי גדול. ודאי, ודאי. כן, ודאי. לפחות לפי איך שהרב קוק הביא. להגיע את הקנה. כן. עכשיו שמדבר על המסירות נפש שלו, שם הרדב"ז בא בטענה, למה אתה מקרב את הפושעים האלה? זאת אומרת, משה מסר את נפשו גם על הערב רב. נכון. אז גם פה הוא אומר, כן, שמתחלשת, התורה מתחלשת לפעמים ולפעמים מתחזקת. מתחלשת על ידי, על בני אדם מפני החטאים, ובפרט הערב רב שבישראל. כמו שאמרו בתיקונים. מה זה תיקונים? תיקוני זוהר. נכון. והקדוש ברוך הוא עושה בסיס לתורה מזה האבל שאין בו חטא, ובו התורה מתחזקת, כי כבר הוא מוכן לזה להמשיך כוח התורה כנאמר למעלה, וזהו מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז, והוא ממש ייסדת, וזהו למען צורך שם הערב רב להשבית אויב שהוא הסתרא אחרא, להשבית ממש, ואמר הוא מתנקם, והוא סוד הנחש שהוא נוקם ונותר, וזהו סוד לנחש קיצצו רגליו שנאמר בו על גחונך תלך, ולנקום זה, הוא רודף אחר הרגליים שהוא עניין ברכי רבנן דשלהם. טוב, זה צריך להסביר ביותר בהרחבה, לא שאנחנו לא נספיק עכשיו. טוב, שבוע הבא, מה? למה? זה בחמש ורבע? אז יש לנו עוד 5 דקות. טוב, אין מה לעשות. עכשיו אתם נשתחרר, אה? טוב. מה? 4 דקות יש לי. מה?
ההסבר הזה,
איך זה מסתדר עם... בחמש ועשרה, אז חמש ורבע,
איך זה מסתדר עם הטובים? שמשה, כמו מכננה, כבר, ושמונחה,
המשרה
זה פירוש אחר. זה פירוש אחר. זה פירוש אחר. זה פירוש אחר. בסדר. גם זה נכון וגם זה נכון. אז זה פירוש אחר. אז להשבית אויב, כן, הרי כתוב, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. אז הוא מסביר, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז, זה הבל פיהם של תינוקות של בן רבן. למען צורריך, זה הערב רב. להשבית אויב, זה הסתרה אחרה, ומתנקם, זה הנחש. אז כאן הוא מסביר, למה הנחש רוצה לנקום? מה יש לו לנקום, הנחש?
לנקום למי?
הוא נוקם באדם, כן? למה בעצם הנחש, התורה לא מספרת לנו, למה הנחש רצה להרוג את האדם? מה הוא חיפש אצלו?
הוא ציווה לעבור משפחה הראש. אתה
תשוכן למכת. לא, לפני כן. קינה, הייתה לו קינה, הוא קינה באדם. מה יש לו לקנא? וכי החתולים מקנאים באדם? אלא הוא היה האדם הקודם. זאת אומרת, לפני הופעת האדם, הנחש הוא הפסגה של הבריאה. ובתור פסגה של הבריאה, הוא עבר מכיסאו. לכן הוא מתנקם באדם. לא. לא, לא. הנחש, צריך להבין, זה לא דינוזור. זה גם לא נחש שהולך על הארץ. הנחש זה האדם עצמו. זה המדרגה הקודמת של האדם. מה זאת אומרת? מה שנקרא השכל הטבעי. מה?
הומוסאפיאנס.
בדיוק, ההומוסאפיאנס. האדם הטבעי.
דרך אגב, הרב, סאפיאנס זה נחש.
לא, סרפנס.
סרפנס.
דומה, כן. זאת אומרת, האדם בתור בהמה חכמה. זה נחש. שנאמר, נחש ינחש, איש אשר כמוני. כן? ואילו אדם זה מי שיש בו צלם אלוהים שגובר על הנטייה הזאת ויכול ממילא לקבל את האחריות של המוסר. והנחש, אם כן, נוקם במדרגה הזאת, כפי שמצאנו במהר"ל, שהעולם הטבעי נוקם בעולם הנבדל. כי העולם הנבדל, מה? זה בנצח ישראל פרק ב'. כי העולם הנבדל זה גוף זר בעולם הטבעי. זוכר את זה, מר ביבס? כן? שהעולם הנבדל זה העולם, הוא גובזר בעולם הטבעי. ככה, ולכן העולם הטבעי נוקם בו, זוכר? אז אותו דבר, האדם הוא גובזר בעולם הנחש. אז הנחש נוקם בו. כן? זה אומר שהוא קצוץ רגליים, שהוא לא יכול ללכת יותר. אז מה שהוא אומר כאן, מתנקם, הוא סוד הנחש שהוא נוקם ונותר. והוא סוד לנחש קיצצו רגליו, שנאמר בו על גחונך תלך. ולנקום זה, הוא רודף אחר הרגליים. מה זה הרגליים?
של הבן אדם.
הרגליים של האדם זה הנטייה השפלה שלו, יותר נכון, ההתהלכות שלו בעולם הזה. כיוון שאנחנו צריכים להתהלך בעולם הזה, צריך לאכול, צריך לנשום, צריך כל צורכי האדם, אז שם הנחש נכנס. הוא מראה לו, נו, אתה חושב שאתה אדם? אתה רק בהמה. כן, שהוא עניין ברכי דרבנן דשלהי. מה זה ברכי דרבנן דשלהי? הברכיים של הרבנים הם עייפות בבית מדרש. למה? הם ישבו כל היום, אז למה שיהיו עייפים? לא, זה המזיקים שבאו, כך אומרת הגמרא. באו להחליש את הברכיים שלהם. והם סוד הרגליים של מעלה, התומכות לגוף, ובהן תלוי כוח תמיכות התורה להחזיק אותה שלא תימות, בסוד בתומכי המאושר. ונמצא שהנחש רודף אחר עניין זה, שלא להניח סמך לתורה חס וחלילה, כי הנחש הוא שקרא דלקאי. השקר שאין לו רגליים, אך התורה היא קושטא קאי, האמת שיש לה רגליים, והוא היה רוצה להינקם מזה ולגרום לתורה חס וחלילה שלא יהיה לה סמך בישראל, תסתלק ותשכח מהם חס וחלילה. והבל פה, התינוקות, מתקן ממש תיקון זה, כי הם תלויים ממש באילו הרגליים העליונות הנקראות תינוקות של בית רבן, כמפורש בזוהר. והם סמכי קשות בסוד קושטא קאי, וזהו להשבית אויב ומתנקם. זה פה מושגים של תורת הקבלה, הוא קצת רומז, כן? שזה נצח והוד, הם הרגליים של מעלה. והבל פיהם זה היסוד, כן? והנחש רוצה לפגוע בקשר בין היסוד לבין המלכות. זה המושגים שהוא משתמש בהם כאן. כן. רק מה שאומר קושטא קאי ושיקרא לקאי זה גמרא במנחות, ובזה אני אסיים. כן, שהאותיות של אמת, שתי רגליים, כן, א', מ' ות', מה שאין כן שקר, שאין לו רגליים, ולכן נופל. רגל אחד יש לו, כן, בקוף ורש. מה עם שין? תלוי.
תלוי.
בשין הספרדית או באשכנזית? בשין הספרדית יש רגל, לא, זה יושב. בשין האשכנזית זה עם שפיץ. מה זה בא לומר? שבכל שקר יש קצת אמת. קצת. שמה?
שקר רק על רגל אחד.
מה זאת אומרת? למה יש רק רגל אחד? כי הקוף למטה. יפה. טוב, עוד גבוה.